Шалом Иладим, анахну матхилим хумаш шмот. Вы порашали, что наше бы хумаш шмот, и не крет шмот. Эле шимот шельбне Исраэль. Ай, шимот шельбне Исраэль, шем ерду ле Мицраим. Атим зухрим, ше шивим нефеш ерду бне Исраэль ле Мицраим. Яков ве коля мишпаха шело. Ве ובמצרים, הם לא ירדו למצרים בשביל לגור שם זמן רב. רק לשבת, לשבת שם זמן קצר עד שיגמר רעב בארץ. אבל כך יצא שהם התעכבו שם, זה היה רצון השם, שהם התעכבו שם, והנה יעקב כבר נפטר, והתחילו אחד אחרי שני, להיפטר מן העולם האחים בני יעקב. אתם יודעים שהראשון, ראשון מכולם, נפטר יוסף. וחכמינו, זיכרונם לברכה, מסבירים את זה. כי על יוסף היה תפקיד מאוד מאוד חשוב. האיש שהוא מאוד מאוד חשוב, כולם מסתכלים עליו. והרבה אנשים מקנים בו, והקנאה הזו היא עושה רושם בשמיים. עד כדי כך שאפילו יוסף, יוסף הצדיק, הקנאה הזו גרמה שהחיים שלו יתקצרו, יהיו יותר קצרים. מה, למה חז"ל, למה חכמינו זיכרונם לברכה, למה הם מספרים לנו את זה? הם מספרים לנו את זה בשביל שאנחנו נדע כמה היא מסוכנת קנאה של בני אדם. אפילו של מצרים, אפילו של זרים, אפילו שאנשים לא חשובים, הקנאה היא מקצרת את החיים. ואנחנו צריכים להשתדל. צריכים להשתדל, התורה מלמדת אותנו, היא באה ללמד אותנו, אנחנו צריכים להשתדל לא לעורר קינה של אף אחד. איי, מוצי פוצי מגיע, מגיע לבית ספר, חיידר, הוא מגיע עם איזה סוכריה טעימה, והוא הולך לפני כולם, היא מלקק אותה, וכולם מסתכלים עליו בקינה. וואי, אתם חושבים שזה טוב בשבילו, שהוא ככה מראה לכולם שיש לו דבר שאין לאחרים וכולם מקנים בו? מוצי פוצי, הוא חשב שזה דבר טוב. באמת, באמת, תורה מלמדת אותנו שהקנאה היא מקצרת את החיים שלנו. מי שמקנים בו, אז הוא חי פחות זמן. אז כדאי לא לעורר קנאה. ומצד השני, אנחנו גם לא רוצים לקצר חיים של מישהו אחר. אז אם יש למישהו דבר טוב, אנחנו לא צריכים לקנות בו. אנחנו צריכים לסמוך שיש לו משהו. אנחנו לא צריכים לקנות בשום אופן. האחרון בין האחים שנפטר היה לוי. אפילו שהוא בכלל לא היה הכי צעיר, אבל הוא חי הכי הרבה שנים. וכל זמן שיעקב, הוא היה בחיים, אז מצרים והפרעה כיבדו את בני ישראל מאוד 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 מאוד. מאוד 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 בני ישראל היו מכובדים ביניהם. כשנפטר יעקב, אז אתם זוכרים, בסוף הפרשה הקודמת, בסוף החומש הקודם, יוסף כבר היה צריך לבקש מפרעה רשות לקבור את אבא יעקב בארץ ישראל, במערת המכפלה. עד עכשיו יוסף היה יכול לעשות מה שהוא רוצה, ופרעה אף פעם לא שאל אותו מה אתה עושה ולמה וכמה, הוא שמח עליו. ברגע שנפטר יעקב, אז כבר אפילו יוסף בעצמו היה צריך לבקש בקשות מפרעה. אנחנו רואים שהצדיקים גדולים, יעקב היה צדיק מאוד גדול, הם עושים דבר טוב מאוד, לא רק לעצמם, אלא לכל עם ישראל, שמגינים עלינו. וברגע שהצדיק מסתלק מעולמנו, נשמתו עולה לישיבה של מעלה, לשמיים, ברגע הזו אנחנו מאבדים את המגן הזה, את הטובה הזו שעושים לנו צדיקים. בגלל זה, אם אתם שומעים שנפטר איזה צדיק, אז צריכים מאוד 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 להיות עצובים על זה, מאוד מאוד להצטער על זה. לא להגיד, לא נורא, יש לנו עוד צדיקים אחרים. לא. כל אחד ואחד מהצדיקים זה עוד מגן ועוד מגן ועוד מגן עלינו, שהם שומרים עלינו מפני כל רעה. בגלל זה כל כך קשה עלינו כשהצדיקים נפטרים מן העולם. ואפילו שאנחנו יודעים שהם עצמם, הם עולים לשמיים, לישבה של מעלה, הם ישבו מול השם והם ייהנו מזיו שכינתו, מאור הגדול שיצא מהשם, יהיה לצדיקים שם טוב מאוד, אבל לנו כאן זה יותר קשה כשהצדיק נפטר. אחרי זה, בני ישראל עדיין חיו מאוד טוב במצרים. כל זמן שאחים של יוסף, כל זמן שבני ישראל היו בחיים, אז גם לכל הצאצאים שלהם, לבנים, לנכדים, היה טוב מאוד במצרים, ועדיין מצרים חיבדו מאוד את בני ישראל ולא עשו צרות. ובני ישראל היו גרים בארץ גושן, ששם לא רוצים לגור המצרים, זה היה רחוק מהמצרים, זו הייתה ארץ מבודדת כזאת, שבארץ הזאת היה הרבה מים, היו שם ביצות, וגדלו שם, גדל שם דשא. דשא גדל שם טוב מאוד, וזה היה מראה אוכל בשביל הצאן והבקר, שלבני ישראל היה הרבה כבשים, פרות, עיזים, גמלים, חמורים, והם שמרו על, זה היה עיקר העושר שלהם, והם שמרו על כל בעלי חיים האלה. אתם יודעים שמצרים לא יכלו לשמור על בעלי חיים שלהם. למה? כי מצרים חשבו אותם לאלילים, הם השתחוו והתפללו לכבשים, לעיזים, לפרות. פרה זה בכלל היה סמל של מצרים, זה היה אחד מהאלילים הראשיים שלה. אם המצרי רואה איזה כבש הולך ברחוב, הוא לא יכול להזיז אותו ולהבריח אותו מהרחוב, הוא מיד נופל על הברכיים והוא משתחווה לכבש הזה ומתפלל אליו, כמו שאנחנו מתפללים להשם, הוא מתפלל לכבש. איי, 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 בגלל זה המצרים לא רצו להתקרב לארץ גושן, איפה שגרו בני ישראל, ששם הם מביאים את הצאן ואת הבקר, את כל הכבשים ואת כל העיזים ופרות, הם מעבירים אותם ממקום למקום, איפה שמראה יותר טוב, ואם איזה חמור לא רוצה לזוז, אז נותנים לו קצת עם מקל, נותנים לו שהוא יזוז, שלא יהיה כזה עקשן. מצרים לא יכלו אפילו לראות דבר כזה, איך לתת מכה לאליל שלהם, שהם משתחווים לו, וואי, איך אפשר? וכל זמן שבני ישראל גרו שם בארץ גושן, היה להם טוב ויפה. טוב ויפה, ואף אחד לא צייר אותם, לא עשה להם צרות. אבל נפטרו כל האחים, והמשפחה גדלה, 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 נולדו בנים ובני בנים, והבני ישראל נהיו עם גדול מאוד. לאט לאט, לאט לאט, היה להם כבר צפוף שם בארץ גושן. והתחילו בני ישראל לצאת החוצה ולהתפזר בכל מיני מקומות במצרים. הם התפזרו במצרים ועדיין הם היו מאוד מאוד חשובים בעיני מצרים. מצרים זכרו שיוסף הציל אותם מהמוות, שהוא הציל אותם מהרעב. הם זכרו שאבא יעקב הוא בירך פרעה ומאז לא היה אף פעם רעב במצרים. הם מאוד כיבדו אותם והם שמו את היהודים לתפקידים שונים, חשובים, עשו אותם שרים, עשו אותם ממונים על פועלים, בכל מיני מקומות ועבודות, והם הזמינו אותם לבקר, ובני ישראל התחילו להתפזר בכל מצרים. מצד אחד זה היה נעים. כן? אפילו זה נעים להיות איזה שר או איזה מנהל על כמה מצרים. מצד שני, אתם זוכרים שיש על אנשים שיש להם משרה חשובה, יש עליהם קנאה. וקנאה, כמו שאנחנו אמרנו, מקצרת את החיים. וזה כבר דבר מסוכן, וזה כבר דבר לא כל כך כדאי. אבל כל זמן שבני ישראל התנהגו ביושר והיו כולם צדיקים ולמדו את התורה וקיימו את המצוות, אז עדיין לא היה השעבוד. אבל בגלל שהם התפזרו בכל מיני מקומות וגרו עכשיו רחוק אחד מן השני, אז חלק מבני ישראל התחילו ללמוד ממעשיהם של מצרים. מצרי, הוא כל כך מכבד את היהודי הזה. רב שימן, תבוא אליי, אנחנו ביחד נלך לאיזה הופעה יפה מאוד, אתה מאוד תהנה, זה כזה מתח. מה? איזה הופעה? לאן אנחנו נלך? אנחנו נלך לאצטדיון, לקרקס. אצטדיון, קרקס, מה יש שם? תבוא, אתה תראה, איזה יופי יהיה מחר, איזה הופעה. והיהודי הזה הלך עם מצרי לקרקס, לאצטדיון, לראות את ההופעה. ובהופעה הזו, בהתחלה התחילו לשיר. איזה שירה מתוקה כזאת. איזה שירה. והיהודי הזה יושב, הוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה, מצד אחד הוא רוצה לסתום את האוזניים ולסגור את העיניים. למה? כי השרים שם מצריות, נשים. ואסור, אתם יודעים שאסור לשמוע שירה של נשים. רק שירה של אימא או אחות או אישה מותר לשמוע, אבל שירה של אישה אחרת אסור לשמוע, זה לא צנוע. וואי, הוא לא יודע, הוא רוצה לסגור את האוזניים ואת העיניים, והוא גם לא יכול לעשות את זה, כי מצד אחד, משמאל ממנו ומימין ממנו, יושבים המצרים, מה הם יראו שהוא סוגר את העיניים ואוזניים, הם לא... הוא מתבייש. והוא שמע את השירה של נשים מצריות. אתם יודעים שזה כבר עבירה? עבירה? ואחר כך בהופעה היה חלק השני. יצאו, עשו כזה, על הבמה עשו כזה כלוב גדול מרשת ברזל, והכניסו לשם נמר ואריה. ושני החיות האלה התחילו, הם התחילו לריב שם, ולנשוך, ולטרוף אחד את השני. והמצרים קפצו וצעקו, אריה הוא מנצח, לא, נמר הוא מנצח. והם התחילו להתערב אחד עם השני, אם אריה מנצח, אני נותן לך אלף מטבעות זהב, אם נמר הוא מנצח, אני נותן לך 1,100 מטבעות זהב. וואי, תגידו לי בבקשה, האם מותר לנו בכלל להסתכל על דבר אכזרי כזה? הרי התורה אוסרת להתאכזר, להתאכזר על חיות, גם אפילו על חיות טרף, אסור להתאכזר. כי זה מלמד אותנו, חס וחלילה, חס ושלום, להיות אכזריים, ליהנות מזה שמישהו כואב, מזה שמישהו מצטער, ואפילו אם זה חיה. וואי, בני ישראל שהתחילו ללכת להופעות כאלה ולראות ולשמוע דברים האסורים, הם ממש 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 התחילו לרדת מקדושתם, מגדולתם, לרדת, לרדת, לרדת ולהיות כמו מצרים. באותו זמן גם גדלו המשפחות של יהודים. והמצרים שרק אתמול הם עדיין היו שמחים, וואי, באו יהודים אלינו, הם היו מזמינים אותם, הם היו מכבדים אותם, אבל לאט לאט הם מתחילים לחשוב, המצרים, וואי, כמה יהודים, וואי, כמה יהודים באו, וואי, בכל מקום איפה שאנחנו נלך, בכל מקום אנחנו פוגשים באיזה יהודי. נמאס לנו כבר מהיהודים, אמרו המצרים. ואז הם התחילו לשנוא את היהודים. בהתחלה הם אהבו וכיבדו את היהודים, אבל לאט לאט, כל זמן שהיהודים התרבו ושהם ירדו מקדושתם, אז הנה המצרים כבר התחילו לשנוא אותם ולכעוס עליהם. כל השרים אצלנו יהודים, כל המשוררים אצלנו יהודים, כל המנגנים גם כן יהודים, יהודים בכל המקומות הכי טובים, יהודים כבר תפסו לנו את המקום, כעסו המצרים. עוד מעט יהיה כל כך הרבה יהודים שלא יהיה לנו מקום בארץ שלנו, צעקו המצרים. והם באו לפרוי, השרים שלו והיועצים שלו, והתחילו להגיד, פרוי, צריך משהו לעשות עם היהודים האלה. צריך משהו לעשות אתם. הם מתרבים. עוד מעט הם יהיו יותר עצומים מאיתנו. יהיו יותר יהודים מהמצרים. ואם יהיה מלחמה, אז הם יצטרפו לאויבים שלנו. והם יצאו מן הארץ. הם פחדו אפילו להגיד דבר כזה, הם פחדו שיהודים הוציאו אותם מהארץ, מארץ מצרים. אז הם אמרו שיהודים יצאו ממצרים. באמת, הם עדיין רצו שיהודים ילכו מאיתם, אבל הם פחדו שיהודים לא ילכו, שהם זרקו אותם. אוי, 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 אוי. והם אמרו לפרו, פרוי, צריכים להתחכם שיהודים לא יהיו כל כך רבים. צריכים לעשות משהו, צריכים לעשות להם צרות. פרו בהתחלה לא רצה. אבל כל זמן שהשרים שלו ויועצים שלו אמרו לו ואמרו לו ואמרו לו, ואפילו אמו עליו, אמרו, פרו, אתה לא רוצה לעשות צרות ליהודים, אנחנו נבחר לנו פרו אחרת. כן, אנחנו נוריד אותך מהמלכות. אנחנו חייבים לעשות צרות ליהודים. אתם יודעים שחודש שלם הפרו ירד מהמלכות. והוא יושב לו בבית, והוא חיבס בעצמו, והוא בעצמו בישל את האוכל, וזה נשרף לו כי הוא לא היה רגיל לבשל לעצמו. בסופו של דבר הוא חזר לארמון והוא אמר, אני מוכן לעשות צרות ליהודים. סמכו השרים שלו, ואז הפרוי התחיל להיות רשע. עד עכשיו הוא זכר את הטובה שעשה לכל המצרים יוסף, את הברכה שבירך יעקב, את גדולתו של השם שקיים ברכתו של יעקב. אבל מעכשיו הוא השכיח מעצמו את יוסף ואת יעקב ואפילו את השם. אתם יודעים שאם מישהו כפוי טובה, אם הוא שוכח את הטובה שעשו לו בני אדם, אז הוא עלול לשכוח גם את הטובה שעשה לו השם. ופרעה אוסף את היועצים הכי גדולים בעולם בשביל להתייעץ איתם. מה לעשות בשביל שיהודים לא יהיו כל כך מרובים? היועץ אחד שהוא הגיע מארץ מדיין, קראו לו יועץ הזה, זה היה חכם גדול מאוד, קראו לו יתרו. ויתרו הזה אמר, למה? למה צריכים לעשות צרות ליהודים? הרי יהודים הם מאוד מאוד מועילים בשביל ארץ מצרים אצלך. הם עושים כל מיני עבודות והם כל כך חכמים והם מתכננים לך. ובכלל בגללם אתה נהיית כל כך עשיר וחשוב. ויוסף אפילו הוא הציל את כל המצרים מהמוות, מהרעב. צעק עליו פרעה, אל תזכיר לי יוסף, אני לא מכיר מי זה יוסף. אני שואל אותך מה לעשות, איזה צרות לעשות להם ליהודים. הוא כל כך כעס שיתרו ברח ממנו וחזר למדיין. היועץ השני היה בלעם הרשע, הוא היה נביא של גויים, נביא של אומות העולם. והוא היה כזה רשע, הוא אמר, אני מציע לשים על היהודים עבודה קשה. וגם לקחת את הילדים שלהם ולזרוק אותם לתוך הנהר, לתוך הנילוס, שהקרוקודילים, שהתנינים יאכלו אותם. כך אמר בלעם הרשע. והעצה שלו מצא חן בעיני פרעה. וגם בעיני העבדים שלו.
איזה יופי, אנחנו נזרוק את בני ישראל לתוך המים.
כך אמרו הרשעים האלה. היועץ השלישי, הוא היה חכם מאוד מאוד גדול, והוא היה גם צדיק מאוד גדול. קראו לו איוב, הוא הגיע מארץ כנען, מארץ ישראל. הוא ראה כמה שפרעה כעס על יתרו וכמה שהוא שמח על עצתו של בלעם, והוא חשב, אם אני אגיד כמו יתרו שאסור לעשות צרות ליהודים, אז פרעה לא ישמע בקולי, ואם אני אגיד כמו בלעם שצריך לעשות צרות ליהודים, אז השם יכעס עליי. אז יתרו, הוא החליט שהוא ישתוק, הוא לא ידבר שום דבר. אתם יודעים שלכל אחד מהיועצים השם שלם לפי מעשיהם. היתרו, הוא נהיה קרוב משפחה של משה רבינו, בגלל שהוא אמר דברים טובים, הוא מגן על יהודים. בלעם הוא בסופו של דבר נהרג, בני ישראל באו והרגו אותו אחרי הרבה 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 שנים. ומה היה עם איוב שהוא שתק? השם שלח לו מחלה מאוד קשה ואיסורים קשים, וכל החברים עזבו אותו וזרקו אותו לפח הזבל. הוא שכב שם כאוב, חולה, והוא צעק, איי, 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 כואב לי. ובא אליו השם במראה הנבואי, והוא שאל אותו, למה אתה צועק? כי כואב לי, כואב לי. אבל למה אתה שתקת ולא אמרת שום דבר כשהפרעה רצה לעשות צרות ליהודים? אבל זה לא היה עוזר להם. פרעה לא היה שומע בקולי אם אני הייתי מגן בעד יהודים. ואז בגלל זה אתה שתק, אבל גם עכשיו כשכואב לך כל כך, אתה גם יכול לשתוק. הרי זה לא עוזר לך מה שאתה צועק. אבל אני צועק מכאב. אמר לו השם, תסתכל. אפילו שזה לא עוזר, כשכואב צועקים. זאת אומרת שכשעשו צרות ליהודים, זה לא כאב לך. בגלל זה אתה לא צעקת. איוב, הוא הבין את, את הלימוד הזה, הוא הבין את זה, והוא עשה תשובה. אחר כך השם סלח לו, והוא ריפא אותו, והבזיר לו עושר וכבוד ושמחה. מה שקרה עם בני ישראל במצרים, אני לא אספיק לכם היום לספר את כל הפרשה. רק התחלתי את החלק הראשון, הקצה, ההתחלה של הפרשה. כי הזמן שלנו קצר. אבל אני מייחל לכם שבת שלום וכל טוב.